Non so. Cosa capo? אנחנו בסימן קוף צדי וב סעיף ג' וב לא לא, הדף הקודם כן כן, מה ששלחתי לך כן כן גם בשבוע הזה הפרשה למדנו על איך אנשים בונות בעדינות את משפחתן ואת ביתן אחרי שירת הים של הגברים. מה זה השיר משה ובני ישראל? יש לנו את שירת הנשים, ותיקח מרים הנביאה אחות אהרון את הטוב בידה ותצאנה כל הנשים אחריה בתופים ובמחולות. רואים שהגברים שרים הרבה, 19 פסוקים יש לגברים לשיר כנגד תפילת 18. הפסוק ה-19 זה קיבה סוס פרו, שהוא שייך לברכת המינים, הרחתי בזה בדרשותיי. בסך הכל 19 פסוקים אז ישיר משה, ואילו אנשים שירו להשם כי גאו גאה סוס ברוכבו רמה וים, זו השירה. אבל שם בפסוק יש חידוש גדול שעיר עליו השלה. הזכרתי את זה כבר פעם, נחזור על זה. בפסוק כתוב ותיקח מרים הנביאה אחות אהרון את הטוף בידה ותצנח על אנשים אחריה בתופים ובמחולות ותען להם מרים, ולא כתוב ותען להן מרים, כך הפסוק, ותען להם מרים. זה דבר לא שגרתי, בדרך כלל התורה מחלקת בין לשון זכר ללשון נקבה, ופה כתוב ותען להם מרים. השלה מביא בזה שני פירושים, פירוש אחד על דרך הלצה, כך הוא כותב, פירוש אחד דרך הלצה, ופירוש שני על דרך האמת. פירוש על דרך הלצה הוא שהאנשים, הגברים שרו, ואחרי זה אנשים התחילו לשיר, אז היו כמה לא כל כך צנועים שבאו לשמוע את שירת הנשים. נתן להם מרים, לגברים הפחות צנועים, שירו להשם, תלכו מפה, ושירו להשם כל באישה ערבה. ככה שלה מביא בדרך הלצה. אבל על דרך האמת הוא אומר, אבל זה בהקדים קושיה. לגבי הגברים לא כתוב שהיו תופים. אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת להשם, ותצאנה כל הנשים אחריה בתופים ובמחולות, ולא כתוב שלגברים היו תופים. והשאלה היא למה לגברים לא היו תופים. ופה אנחנו מוצאים הבדל בין גבר לבין אישה. כאשר הגברים יוצאים מצרים ואומרים להם עוד מעט יהיו ניסים ונפלאות גדולים, אז הם אומרים בטח אנחנו מאמינים יהיו, אבל אין מקום לטוף בקיטבג, הטוף לא נכנס. יהיו ניסים בעזרת השם, אבל אין מקום. לאנשים כן היה מקום, ולכן היו להם תופים. וכשאנשים הוציאו את התופים, מה שלא היה לגברים, אז התברר מי הוא באמת המאמין, והמאמין זה הגברים שהתעלו אנשים שהתעלו למדרגת גברים באותה שעה, ותן להם מרים, אלו אנשים שהתעלו למדרגת הגבר. כי הגבר הוא הגבר כשהכל תקין, כשהכל בסדר, הגבר הוא הגבר. כידוע שהגבר, יש הבדל גדול בין גבר נשוי לאישה נשואה, והבדל הוא שהגבר כל שנה חולה, יש לו שפעת, כאבי ראש וזה, והוא שוכב במיטה כמו אחד הילדים, מה שאין כן האישה מיום חתונתה עד שהיא גומרת לחתן את הילד האחרון אין אישור למחלות. וזה אומר שהמין החזק חזק כשהכל תקין, אבל כשיש בעיות ומבוכות אז אנחנו סומכים על הנשים שלנו שמחזיקות את הבית ואת האמונה בזמנים הללו, וזה ותן להם מרים. אבל מה שמעניין שהנשים הללו של מרים לא הרימו את קולן כמו שנשים היום מרימות את קולן, ולא נשמע קולן. שהרי בעצם אם היו אנשים, מרים אם הייתה אישה עכשווית אז כשהגברים היו מתחילים לשיר בשירת הים, הייתה אומרת, סליחה, איפה התופים? בבקשה, לנו יש. ואז נשים היו מציאות את התופים ודוחקות את הגברים הצידה. תראו איזה צניעות נפלאה של מרים שנתנה לגברים לשיר, שימו את השיר, נתנה להם להאריך ולהרגיש שהגבר הוא באמת בעל הבית. אחר כך בצניעות, גם כשהיא מוציאה את התוף, פסוק אחד בלבד, אבל הכתוב גילה מהי מדרגתן של אנשים נתן להם מרים. יש רק מקום אחד נוסף כזה בתנ"ך, עד כמה שידוע לי, ייתן השם את האישה הבאה אל ביתך, זה אומרים הזקנים לבועז, ייתן השם את האישה הבאה אל ביתך כרחל וכלאה אשר בנו, שתהם את בית ישראל, ולא כתוב שם שתהן את בית ישראל. גם פה בזמנים של בעיות וקשיים שצריכים הרבה אמונה, אנחנו צריכים את הנשים שיודעות לעמוד במשימה. חלק מהזמנים של המצוקה הם הזמנים של שבעה נקיים, בזמני התומעה של האישה, שדורשים הרבה אמונה. במיוחד לצערי הרב בדורנו התרבו שאלות שאני נחשף אליהן כל יום בעקבות השימוש באמצעי מניעה. אפילו אני מקווה שמשתמשים על פי ההלכה, זה גורם להרבה בעיות של דימומים. דהיינו, אמצעי המניעה שכוללים בתוכם הורמונים, אני מדבר על גלולות של הנקה, יש כמה סוגים, הם גורמים דימומים, וכן ההתקנים התוך רחמי למיניהם גורמים דימומים. כך שאנחנו נמצאים היום במצב שבו שכיח לראות אישה שבמשך חודשיים לא מצליחה להתאהב, או אישה שביום השביעי סותרת את מניינה וצריכה להתחיל לספור שבעה נקיים מחדש. הדבר הזה דורש הרבה יראת שמיים כדי להחזיק מעמד בזמנים לא פשוטים של ריחוק, ולכן צריכים להעביר את המסר לנשים שאנחנו סומכים עליהן, עליהם, שתדענה לעמוד בניסיון. פעם אחת נתתי שיעור לנשים בקומי אורי, נשות קומי אורי בקבר רחל, והזכרתי את הפסוק אשר בנו שתהם את בית ישראל, רחל וכלאה בנו שתהם את בית ישראל, וקצת דיברתי על המצב הזה שיש קשיים, אנשים תופסות את הזה, ואז אמרתי ישר כוח לכל המארגנות שארגנו, אחר כך הבנות שהיו שם, ואחת המארגנות אמרה לה להגיד לאבא שגם הוא נמנע בין המארגנות, כי אנשים פה התעלו למדרגת גברים, אני גם תרמתי, אז היא אומרת גם אתה בין המארגנות, שבקבר רחל אנשים תופסות מדרגה חדשה. זה מזכיר לי, כיוון שדיברנו על קומי אורי, אז נכניס את זה עכשיו לפני שניכנס להלכה. אנחנו רצינו לעסוק בזמן השובבים בענייני טהרת המשפחה בכל המובנים, לא רק בלימוד איסור והיתר, וגם אני מקפיד להגיד משהו קטן בדברי הגדה לפני זה. רצינו לאחד את הפרשה האחרונה של השובבים משפטים לאיזה משהו מיוחד, ומה שחשבנו השנה זה אולי לעשות איזשהו כינוס בשיתוף מדרשת קומי אורי לנשים בנושא, לא רוצים להגיד שלום בית כי אף אחד פה אין לו בעיות שלום בית, אז בנושא של מתחים, זה הנושא? זה נשמע מאוד עכשווי. מתחים, מי אין לו מתחים? הנושא הוא מתחים. אז יהיו פה שתי זוויות, זאת אומרת נושא כמו שנה שעברה, יש לנו פה את בעל המתחים המומחה ראובן מילר, שהוא מרצה לעבודה סוציאלית באוניברסיטת בר אילן והתמחה בנושא של מתחים, מתחים בחיי המשפחה, נושא מאוד חשוב רבותיי. זה מה שנקרא בצרפתית צחה אקלטה, זאת אומרת להתפוצץ, שהבעל לפעמים מתפוצץ. אז קצת בנושא מתחים, ואחר כך נלמד משהו, זאת אומרת הוא ידבר מהזווית שלו בתור אדם שמטפל. אנחנו לא צריכים טיפול כולנו, אבל אנחנו צריכים עזרה, אז בתור אדם שמטפל מהזווית שלו, ובסופו של דבר נוסיף גם זוויות אולי הלכתיות לעניינים הללו של ואהבת לרעך כמוך, כמה ידיך הנכונה על פי ההלכה להתייחס איש לאשתו ואישה לבעלה. בערב הזה גם אנשים מוזמנות שלא כמו בערבים האחרים. אם כן, סימן קוף צדיו סעיף ג', אנחנו שוב בסעיף הזה עוסקים בדברים שאני חושב שהגברים לא מכירים אותם בכלל. העולם הגברי איננו מכיר מספיק, יש לו כמה הלכות נידה שצריך לשמור ולא למדו את הנושאים הללו. גם השבוע קיבלתי טלפונים מנשים שרצו לשאול שאלות, אבל אמרו שמרגישו שזה היה טוב הלימוד הזה, שהגברים כאן מבינים מה זה השבעה נקיים הללו שלא יהודים כל כך. ואנחנו עוסקים היום בסעיף ג' בשני דינים שהם בעצם מנהג ולא חובה גמורה. אנשים מכירות אותם, הגברים לא מכירים. מקווה שהלימוד מתוך דברי השולחן ערוך יועיל. אגב, אני מקפיד ללמוד שולחן ערוך, כיוון שאני יודע שבדרך כלל שחתנים לומדים לחתונה, שזה בדרך כלל הפעם האחרונה שלומדים הלכות נידה, לומדים מספרי קיצורים. אני חושב שנכון שחתן ילמד בספר קיצורים, כי אינני יודע אם חתן יכול לעמוד בעומס של הבנת השולחן ערוך. לשון השולחן ערוך היא לא מודרנית, אז לפעמים קצת קשה להבין. אבל אנחנו שכבר כולנו נשואים, טוב, וגם יש לנו זמן, אנחנו לא צריכים ללמוד לקראת החתונה שהיא בזמן הקרוב, אז טוב ללמוד דווקא מתוך השולחן ערוך ולעין בהלכות. יש גם חתנים מיוחדים שלומדים מהשולחן ערוך, זה אנשים תמידי חמים שמצליחים לעסוק בדברי השולחן ערוך. יש לנו פה שתי הלכות. שתי הלכות הן, מה עושים אחרי הפסק טהרה? אנחנו עדיין נמצאים בהפסק טהרה לפני השבעה נקיים. אם כן, אישה הפסיקה בטהרה ועומדת להתחיל לספור שבעה נקיים, יש עוד שני דברים שצריכה לעשות. אומר פה מרן, ביום שפסקה מלראות ובודק את עצמה, כאמור, תלבש חלוק הבדוק לה שאין בו קטב, ובלילה תשים זמיר הבדוקים מקטמים, ומיום המחרת תתחיל לספור שבעה נקיים. אומר הרמ"א, ומינה כשר הוא, כשהאישה פוסקת בטהרה, שתרחץ ולובשת לבנים. אמנם אם לא רחצה רק פניה של מטה, די בכך, וכן נוהגים ואין לשנות, אבל בשעת הדחק, כגון אישה הולכת בדרך ואין לה בגדים, תוכל לספור שבעה נקיים, רק שהחלוק נקי ובטוח מדם. אני מתחיל מדברי הרמ"א, ולאחר מכן נעבור אל דברי השולחן ערוך. הרמ"א מדבר על רחיצה שהאישה צריכה לעשות בזמן שהיא פוסקת בטהרה, כלומר לפני בדיקת הפסק הטהרה. לא להתבלבל, האישה מתרחצת פעמיים. פעם אחת היא מתרחצת לפני הטבילה, או רוחצת את עצמה לפני הטבילה, זו חובה גמורה, זה לא מנהג, זה לצורך הבדיקות, מחציצה, זה נקרא חפיפה. זה לפני הטבילה, עוד נדבר על זה, בעזרת השם נתקדם עוד 5 שנים, נגיע בעזרת השם להלכה הזו של החפיפה. יש עוד הלכה שהיא מנהג, להתרחץ לפני ההפסק טהרה. למה צריכים להתרחץ לפני ההפסק טהרה? הרמ"א פה לא מביא, אבל כתבו כמה פוסקים שזו עצה טובה. מדוע זו עצה טובה? כיוון שהאישה דיממה, וייתכן שעוד יש דם, אחר כך היא עושה בדיקה של הפסק טהרה, היא לא תמיד מצליחה לבדוק, מסתובבת ככה מסביב, ויהיה דם על הכתם ותטמא את עצמה בחינם. לכן מנהג כשר, אומר הרמ"א, לרחוץ את עצמה בזמן שהיא פוסקת בטהרה. אז איפה צריכה לרחוץ את עצמה? בואו נדקדק בלשון הרמ"א. אני חוזר עוד פעם לרמ"א. מנהג כשר הוא כשהאישה פוסקת בטהרה, שתרחץ ולובשת לבנים. עוד מעט נגיע ללבנים. אמנם אם לא רחצה רק פניה של מטה, די בכך, וכן נוהגים ואין לשנות. מה משמע? מה צריכה לרחוץ? עוד פעם, מנה כשר שתרחץ, אמנם אם לא רחצה רק פניה של מטה, די בכך. משמע צריכה לרחוץ את כל הגוף, אבל אם לא רחצה רק פניה של מטה, די בכך. הרי אנחנו עוסקים פה במנהג, זה מנהג הוא לרחוץ את כל הגוף, אבל אם לא רחצה רק פניה של מטה, די בכך. לא, וכן נוהגים ואין לשנות, נראה שזה חוזר שני הדברים. נוהגים שתרחץ, אבל אם לא רחצה רק פניה של מטה, די בכך. אומר הרמ"א, ושאתה דחק, לא צריכה לרחוץ, רק שהחלוק נקי ובדוק מדם. ופה נפלה המבוכה בדבר הזה, כמו שהרפיקאי שואל, מה ההיגיון בזה שתרחץ כל גופה? הרי אם הצורך לרחוץ, או המנהג לרחוץ לפני בדיקת הפסק טהרה, הוא עצה טובה לאישה, כדי שלא, שהכתם, העד, סליחה, לא ייגע באיזה מקום בגופה, שיש בו דם, נמצא דם שבעצם הוא מקודם, וסתם מטמא את עצמה, למה צריכה לרחוץ את כל גופה? זו שאלה טובה מאוד מה שהרב פיקלי שואל. אין לי בעצם תשובה טובה, רק אומר שאכן יש מחלוקת בדבר הזה. הבן איש חי והרב אליהו והרב עובדיה יוסף, כולם כתבו שלכתחילה צריכה לרחוץ את כל גופה. ולעומת זאת, כמה וכמה הפוסקים החשובים בדורנו, הרב אוזנר והרב קרליץ, פירשו את הרמ"א הזה באופן אחר. לדעתי הוא פירוש דחוק יותר ברמ"א, אבל הגיוני יותר. פירשו כך, אם אני נכון הרב פיגל, זה מה שרצית לומר. המנהג כאשר הוא שהאישה תרחץ מעבר לפניה של מטה, בכל מקום שאולי יש דם, אולי יש לה על הרגל, יכול להיות שנטפה שם טיפה דם, לרחוץ את כל האזור שייתכן שיש בו דימום. בוא נאמר, אם פניה של מטה ומטה. אבל אם רחצה פניה של מטה, תהיה בכך. אם כן, יש לנו פה מחלוקת בין הפוסקים לגבי המנהג. אין בזה עניין של עיכוב, אבל המחלוקת לגבי המנהג. לצערנו הרב, בדורנו, מצד אחד יש עלייה עצומה בלימוד הלכות נידה, מצד שני יש שבר בזה שאין רציפות של הדורות. זאת אומרת, המצב הנורמלי הוא שהאישה צריכה לקבל מסורת מהאימא שלה. כל ההלכות הללו עוברות מאימא לבת. כבר באשכנז, בגרמניה, לפני למעלה 150 שנה, היה את המשבר הגדול הזה, ולכן חיבר הרב במברגר לספר אמירה לבית יעקב, כי כבר לא ידעו. ומעניין, הוא חיבר את הספר הזה לנשים. כי זה היה ביידיש, חיבר אותו לנשים כדי שנחזיר את המסורות לנשים. היום אנחנו איבדנו את המסורת. בעצם היה צריך להיות שהאישה עושה מה שהאימא שלה אומרת לה, הדבר הזה עבד. זה מוזר שזה עבד. גם נשת תלמידי חכמים גדולות זה עבד. זאת אומרת, היום בעידן שבו קלה שמתחתנת, היא תלמד עם כל אישה חוץ מאשר עם האימא שלה. שזה חבל, מצב לא נורמלי. אנחנו שמחנו כשביתי למדה עם אמא, היא מאוד שמח אותנו. אבל אני לא חושב ששאר הבנות ירשית. אני באת מתביישת מהאימא שלה, לומדת עם איזה מישהי שהיא פחות מכירה. ואז נשברה לנו המסורת, ואנחנו לא יכולים להכריע בדבר הזה. אנחנו לא יכולים להכריע בדבר שבעצם היה מנהג הנשים. ולכן אני מעמיד פה את שתי האפשרויות. יש לנו שתי דעות בהלכה לגבי המנהג לכתחילה. יש אומרים שצריכה ללחוץ כל גופה אם אפשר, ואם אי אפשר פניה של מטה, ויש אומרים שצריכה ללחוץ את כל המקומות שבהם ייתכן שהדם נמצא, דהיינו האזור התחתון של הגוף, ואם אי אפשר פניה של, של, של מטה. ומה? ומה יעשו הנשים? הנשים יעשו מה שהמדחת כזאת תמדע אותה. ומה המדחת כזאת תמדע אותה? במקרה הטוב, במקרה הפחות טוב, מה ש... הרב נתן לה ספר ואמר לה, מהספר הזה תלמדי את את הקלות, כך זה יוצא דבר אקראי. אני לא יכול להכריע בדבר הזה. הדבר הטוב הוא שכל אישה תמשיך בזה מנהגה, מה שנהגה זה טוב וזה מצוין, העיקר כמובן לדקדק בדבר הזה. הרמ"א, כן, אתה צודק, אני טעיתי, אתה צודק, הוא צודק מה שאומר מוטי, טעיתי פה, זאת אומרת הריצה הזאת היא לאחר ההפסק, כן? קשה או לפני? תראה לאן הגענו, שדבר פשוט כזה אנחנו לא יודעים. לפי המיקום של הרמ"א מוטי צודק, אבל לפי ההיגיון נראה לי שאמור להיות לפני. ולמה הרמ"א מיקם את זה פה? כי לא היה לו איפה להכניס את זה במקום אחר. ויותר ההיגיון שלי אומר שזה לפני, כי בדיוק כמו שצריכים להתכונן לשבעה נקיים על ידי רחיצה, גם צריכים להתכונן להפסק טרה על ידי רחיצה. סתם היא מזיקה לעצמה. אם הרמ"א לא אומר, אני הייתי אומר לה, למה לעשות הפסק טרה כשיש חשש, כשאם העד מחפשת לעשות את הבדיקה, אולי על גופה יש דם. אבל להשתיכה ספנה, כך נראה לי יותר. כמו מוטי? איפה? באיזה עוד? לא? כן, בסדר. לא, אין כוונה, אין כוונה. זאת אומרת, זה בשביל השבעה נקיים. טוב, נראה לי ש...
איפה הצעה של מישהו שאחרי, שאולי יהיה, נקרא לטשטש למעשה, אז אם כך, אם זה אחרי הבדיקה, אז כן. לא מתשקיע.
הוא צודק רב פיקאלי, הוא אומר שאם מדובר שהיא תרחוץ אחרי הפסק טהרה, אז אולי באמת אדם הוא מאחרי הפסק טהרה, אז זה באמת לא בסדר לרחוץ את האדם הזה, פתאום לרחוץ אותו. כן, אבל זה בסדר, זה בסדר. היא מטשטש, לא, היא לא רוחצת פנימה, היא מטשטש, היא רוחצת גופה. אם רוחצת פנימה, דיברנו כבר לחכות או לחכות, בודקת, ואז הכל בסדר. ומעכשיו אלך, אם נראה דם, תראה אותו ללבנים. כן, כך נראה. כמובן, בשעת הדחק, כמו שאומר פה הרמ"א, בשעת הדחק, אישה הולכת בדרך ואין לה בגדים, תוכל לספור שבעה נקיים, רק שחלוק נקי ובדוק מדם. רבותיי, הנושא הזה של הרחיצה עורר הרבה שאלות. תוכלו בבקשה לראות בשח סעיף קטן ז', מינה כשר הוא עיין לקמן סימן קוף צדיצי ספר מבית בגדים לבשת לבנים בשבת ויום טוב ותשעה באב ואבלות ויום הכיפורים, שאלו חמישה זמנים שאסור להתרחץ. ולרחוץ בחמים.
מה?
בחמים. כן, בחמים. אז רחיצה זה בחמים. רחיצה בחמים היא מנקה. אז הכלל בכל הדברים הללו הוא שלא תרחץ את כל גופה, לא תרחץ מעבר, לא תרחץ רק פניה של מטה, וזה מותר אפילו בשבת וביום טוב וביום הכיפורים. ובתשעה באב עוד קצת פחות, והכל כתוב בהלכות, ואלו הלכות שאנחנו לומדים אותם, ונמצא הלכה בכל מקום, בכל תשעה באב יום הכיפורים, לומדים אותם ולא כל כך מבינים, מה שהרמ"א אומר, תרחץ רק מעט את פניה של מטה, כלומר המנהג הזה הוא חשוב, כמובן לא תרחוץ מעבר לפניה של מטה. עד כאן נסתפק בדבר הזה. אבל יש פה הערה חשובה, והערה חשובה היא שמרן השולחן ערוך לא הביא את זה בכלל. בואו נחזור עכשיו לגימל. אין את זה במרן. מרן אומר, ביום שפסקה מלראות, ובודק את עצמה, תלבש חלוק הבדוק לה, בלילה תשים סדינים, אין רחיצה בדעת השולחן ערוך. הוא בכלל לא הביא את זה. למה לא הביא את זה? כי זו עצה טובה, המנהג הכשר הזה זה עצה טובה, ומרן את העצה הזאת לא מייעץ. ופה נפל הספק הגדול, מהי דעת השולחן ערוך בנושא הרחיצה. הרב עובדיה יוסף, ככה באיזה הערה קטנה למטה, מאיר שלדעתו, לדעת מרן אין בכלל רחיצה, למרות זאת בהלכות שלו כותב כן לרחוץ. אני מעיר את הדבר הזה כי זה עוד יותר מחזק את זה שכשלאישה קשה אז היא לא צריכה לרחוץ. אני לא אומר שיש מצווה לא לרחוץ, אבל השולחן ערוך לא הזכיר את הדבר הזה. עם כל זה ברור לי שהמנהג גם של הספרדים היה כן לרחוץ. זאת אומרת, אני חושב שבכלל בהלכות טהרה גם בקרב הספרדים נפוצו החומרות של הרמ"א. פה יש ויכוח גדול בין הרב עובדיה יוסף לרב מרדכי אליהו בדורנו, שהרב עובדיה יוסף מחזיר את ההתרה ליושנה. למשל פה לא, כי היה צריך להגיד הרב עובדיה לא לרחוץ, והוא אומר כן לרחוץ, כי גם הוא כבר מודה במקום הזה שכנראה נפוץ בין הספרדים לרחוץ. אבל זו כנראה תשובה להרבה דברים. הסוגיה הידועה שהרב עובדיה יוסף אומר שמספיק 4 ו-7 ולא צריך 5 ו-7, גם פה יש תשובה לעניין הזה. נכון, לא צריך להיות גאון בשביל לדעת את זה, בשולחן ערוך כתוב 4 ו-7, לא צריך להיות גדול הדור, גם יהודי פשוט שלומד שולחן ערוך יודע שמספיק 4 ו-7. אבל זו תשובה לעניין הזה שכנראה גם אצל הספרדים נפוצו החומרות של הרמ"א. טעם הדבר הוא שהגברים לא דיברו בנושא הזה עם אנשים פעם בדורות הקודמים, וכשאישה לא מדברים איתה היא מחמירה. זה טעם הדבר. ולכן יש צד כזה, כן. כן. נכון, יש צד כזה, כן. כן, כן. טוב, בסדר, בסדר. בכל זאת, אנחנו יודעים שאנשים לא נהגו כך. יש ספר שנקרא אדמת קודש, ספר חשוב מאוד, שוט אדמת קודש של הרב מיוחס, שהיה ראשון לציון בירושלים לפני כ-200 שנה. והוא כותב, ראשון לציון, זה חשוב להדגיש את הדבר הזה, שהיה ראשון לציון, כלומר היה רב ספרדי, והוא כותב ככה, באדמת קודש, זאת אומרת בירושלים, לא נהגו להיות ידינו מלוכלכות בכתמים. זאת אומרת, אנשים לא היו מביאות לו כתמים. ועכשיו, איך שרדרה, שבאו אחינו בני אשכנזים, זאת אומרת, הוא ראה את תלמידי הגרא מגיעים לירושלים, אם תלמידי הגרא רואה את הנשים הולכות להראות מראות דמים, לרב, והוא נוזף שם בנשות הספרדים בירושלים שבגלל שהן מחמירות על עצמן, הוא כותב, לא נהגו ואנשים מחמירות על עצמן, לא מקבלות על עצמן, עד שיצא הספק מליבן. ולכן אנחנו יודעים שאצל הספרדים בכלל נהגו לספור שבעה ושבעה או שישה ושבעה, נהגו לספור, ואתה אמו, כיוון שלא הלכו לרב, לא הלכו לרב, אז לחכות עד שיצא הספק מליבן. והדמת קודש נוזף בנשים וכותב שהן מבטלות פירה ורבייה, בגלל שאין אישה מתעברת אלא סמוך לטבילתה, אבל סמוך לטבילתה זה הטבילה שהייתה אמורה להיות, כמו שאנחנו באמת יודעים היום שזה יותר הולך לפי החשבון הזה של הביוט, וככל שמתרחק אז מתרחקים מהביוט, והוא נוזף שם בנשים. אנחנו היינו פעם באקלים רוחני שבו היה נוח לנשים להחמיר על עצמן יותר מאשר לבוא לרב לשאול, מידת צניעות נפלאה. היום אנחנו כבר לא באקלים הזה, ואדמור מלובביץ' זכר צדיק לברכה כותב שכל מי שמחמיר בהלכות טהרת המשפחה בזמן הזה, זו הצורה של עץ הרע להכשיל את האדם בכל מיני איסורים אחרים, כי בתוך ביתו הוא מחמיר, ולכן צריך לחזור לעיקר הדין. לא אומר שצריך לחזור להקל מעבר לעיקר הדין, אבל צריך לחזור לעיקר הדין. בשנים האחרונות, בגלל העבודה של הרב מרדכי אליהו, העבודה החשובה שעשה הרב מרדכי אליהו, עבודה עצומה של הפצת טהרת המשפחה, אז יותר ויותר באים לשאול. כמו שאמרתי, מצד שני, איבדנו את המסורות שהאישה הייתה פעם מדברת עם האמא שלה, והאמא שלה הייתה מחמירה. אני משל יודע באופן ודאי, יודע את זה בלי ספק, על יהודי מרוקו, שלא היה את הסיפור הזה של הפרדת המיטות. הבעל הולך לחדר אחר, כל הנקיים ישן במקום אחר, הבעל היה הולך. לא, זה נידה, נידה בדלת, נידה זה משהו אחר. אז אני יודע את זה בלי ספק, שהבעל היה הולך במקום אחר, כל הסיפורים עליהם מיטות, 40 סנטימטר, מטר, 2 מטר, הולך, וזהו. לא ישבו על כיסא, כי כמו שלא ישבו על המיטה שלה, גם לא ישבו על הכיסא שלה. היה כיסא, כן, בסדר, היו כל מיני, עוד כל מיני הלכות, והצד השני בכל הלכות הללו, זה נטייה עצומה של חומרה. איבדנו את המסורות, חזרנו לעיקר הדין, וחוזרים אל ההלכה כמו שהיא. לכן אני מסביר למה, למרות שמרן לא הביא את הנושא של רחיצה, בכל זאת ברור לנו שאנשים כן נהגו לרחוץ סמוך להפסק טהרתן, ובכל זאת יש משמעות להלכה שמרן השולחן ערוך לא הביא אותה. כאשר אנחנו נמצאים בשעת הדחק, יותר קל לספרדים לספוך על השולחן ערוך מאשר לאשכנזים. במקרה הזה, בשעת הדחק, גם הרמ"א מודה שאישה לא צריכה לרחוץ. אם כן, זו הלכה של הרחיצה. אני מציע לכם לשנן את ההלכה הזאת עם אנשים בבית. שאלה ראשונה שתשאלו זה האם הרחיצה זה לפני הפסק טהרה או אחרי הפסק טהרה, שנדע מה קורה. מתי עושים את האיניגר רחיצה? זאת אומרת, הרחיצה הקדושה הזאת, מתי זה באמת? לפני הפסק טהרה או אחרי הפסק טהרה? זו שאלה ראשונה, ואז לשנן את העניינים הללו. עוד הלכה שמביא פה השולחן ערוך, זאת ההלכה של לבישת הלבנים. זה אחרי... זה אין ספק שאת הלבנים לובשים אחרי הפסק טהרה. נחזור לשולחן ערוך. ביום שפסקה מלירות ובודקת את עצמה כאמור, תלבש חלוקה בדוק לה שאין בו קטן, ובלילה תשים סדינים הבדוקים מקטמים, יום אחד תתחיל לספור שבע נקיים. אומר הרמ"א, אני חוזר עוד פעם, מן הקשור כשישב פסק את הרש תלרץ ולובשת לבנים. טוב מאוד, לובשת לבנים. עוד מעט נחזור לשולחן ערוך. הרמ"א אומר, האישה צריכה ללבוש לבנים. אם אין לה בגדים, אז מספיק שהחלוק נקי ובדוק מדם. כן, אומר הרמ"א, אחרי הפסק טהרה לובשת לבנים, ואת הסדינים הם יהיו לבנים. מה הטעם של הרמ"א? הטעם של הרמ"א הוא מעניין. היום הרבנים, זה לא היה עובר אצל הרבנים, במיוחד לא רבני הציבור הדתי לאומי, הרמ"א רוצה שהאישה תתאמה, נכון? מעיקר הדין לא מצאנו בשש את הדין של לבישת לבנים, אבל הרמ"א אומר שמנהג כשר הוא שהאישה לובשת לבנים, שלא יהיה מצב שתסמוך על הקולה של צבעונים. למה? למה? מי שמחה להחמיר יותר מההלכה? ככה היום אומרים היום לרב.
הרב לבית משוחרר על הרב
עוד מעט נחזור, הרב פיקלי, אני, תן לי בבקשה, אני בכוונה התקדמתי, אני אחזור לשכון ערוך, עוד מעט. אני בכוונה ברמה. הרמה אומר שזה מינה כשר. היסוד של הרמה הוא בעצם כן הלכתי, שאם התורה אומרת וספרה לה שבעת ימים, היא צריכה לדעת שהימים הללו נקיים, ולא להתחכם ולהגיד זה צבעוני, זה לא ראיתי, זה לא שמעתי, זה לא. לדעת שהימים הללו נקיים, נכון? למרות זה לא חובה. אם באמת יהיה לה, תראה דם על בגדי צבעונים, אז אולי זה לא דם וכו'. בעצם הרמה גורם לאישה לטמא את עצמה, לא לסמוך על הקלות בזה שהיא לובשת, לובשת לבנים. שוב, הדין הזה הוא לכתחילה. פה נשאלת השאלה, לפני שאני עובר לדעת השכן ערוך, שהיא ממש בעייתית, לפני שאני עובר לדעת השכן ערוך, נשאלת השאלה, מה צריך להיות לבן? אם אנחנו לומדים את דברי הרמ"א בהתאמה לשכן ערוך, יוצא שהיא צריכה ללבוש לבנים, כלומר לבנים לבנים, רגע, מה זה שתרחץ ולובשת לבנים? מה כאן הרבה של לבנים? צריכה ללכת ללבן? מה הוא מתכוון? אז למה אז דינים צריכים להיות לבנים? יפה, זאת אומרת, אז הכל צריך לבן. אז כשהרמ"א אומר תלבש לבנים, אז זה לא רק בגד תחתון, בגד תחתון וכותונת, ואם היה לבגד עליון אולי זה לא, או שגם זה כן, שתלך לגמרי בלבן. אם אז דינים לבנים, הכל צריך לבן. אבל נכון, העירו פה הפוסקים שהשולחן ערוך הולך ומתייחס לזמן הגמרא והלאה, היו בגדים תחתונים הדוקים כמו שיש היום. היום בגד תחתון רגיל, לא תמיד, אבל יש בגד תחתון כזה שהוא הדוק לגוף וגורם לכך שאם הייתה יציאה של דם מוצאים אותו על התחתון. אבל אם אנחנו חוזרים אחורנית לזמן שבו הלבנים לא היו הדוקים או לא היו בכלל, אז מה צריך ללבוש לבנים הדוקים וגם סמלה, תחתונים לבנים, אבל גם סמלה לבנה. אולי אם אדם יכול ללכת לכל הכיוונים, אז גם הסמלה אולי צריכה להיות לבנה, כמו שהסדינים צריכים להיות לבנים. בדורנו, לפי זה, אם האישה לובשת לבנים שבטוח גורמים לדם שימצא שם, לכאורה מקרא הדין לא צריכה מעבר לזה. עם כל זאת, המנהג שהסדינים הלבנים לא בתאי מן העולם, אנשים נוהגות אותו. אבל זה ממש מנהג חסידות כזה, שנשאר למצב שאולי התחתונים לא יהיו אדוקות, וילך דם, זאת אומרת, דם יימצא על הסדינים. חוזר, ההערה של הרפיקל היא נכונה. בשולחן ערוך כתוב, שברמ"א כתוב, שהכל צריך להיות לבן. כי הרמ"א מדבר על מצב שבו יש אפשרות שאדם ייזול גם לסדינים. אם אין חשש כזה, אז מעיקר הדין די בזה שהלבנים יהיו אדוקות. בכל זאת, אנשים נוהגות שהכל יהיה לבן. אבל, העירו פה, דעת השולחן ערוך משמע לא כך. נחזור לדברי השולחן ערוך. אני קורא שוב פעם השולחן ערוך. ביום שפסקה מלראות ובודקת עצמה כמות ללבש חלוקה בדוק לה שאין בו כתם. משמע צבעוני. רק נקי. חלוקה בדוק לה שאין בו כתם. ובלילה תזים סדינים הבדוקים מקטמים. מרן לא אומר לבנים. הרי מה אומר לבנים? כן, רפי קלי. קושי התורה. אני גם מתייחס לזה. אז קושייה נכונה, אין מילים, אבל רק לפני שאנחנו מקשיבים את הרב פיקל, את הרץ קדימה, אנחנו עוד לא הגענו, אנחנו נמצא משלב ההסברה. יש מחלוקת בין השולחן ערוך לרמ"א, זה ברור. מה שאנחנו רואים עכשיו זה ממש לא ידוע, אנשים לא יודעים את זה. הרמ"א כשאומר מינה כשר הוא כשהאישה פוסקת בטהרה שתרחץ ולובשת לבנים, הוא בא לחלוק על השולחן ערוך, כי השולחן ערוך אומר שלא צריך לבוש לבנים, צריך לבוש נקיים. מה הטעם בזה? זה קושיה. אבל יש מחלוקת בין השולחן ערוך לבין הרמ"א. הרמ"א אומר מינה כשר ללבוש לבנים, והשולחן ערוך אומר ללבוש נקיים.
הטעם
זה מראה רבנן,
ואז למה
לחמירות? אז מה אכפת לך? אבל זה לא עוזר, מה אכפת לך אם זה נקי או נקי בכל מקרה צבעוני?
בסדר.
אז שלא יהיה נקי, אז מה עשתם הנקיים? בכל מקרה זה לא מטמא על צבעונים. אז מה השולחן ערוך הרוויח בזה שאומר שהאישה תלבש נקיים? מה יצא לו מזה? אז אין לו הלכה, אז לא יגיד מנהג וזהו. אז אין שום דבר. עוד פעם, השולחן ערוך רוצה לחדש, הוא אומר, תלבש חלוק הבדוק לה שאין בו כתם. הוא בדוק לה שאין בו כתם. ואם הוא לא היה בדוק לשון בוקטה, מה זה משנה? הוא יכול להכיר צבעוני. אז מה? זה לא שזה פסיכולוגיה, פה אנחנו עוסקים פה בהלכה. רגע, ומה נקבל מצפון? ואם הוא אדם, אז מה היית? הוא רק סבך אותה. עכשיו יש לי אדם, על הבגד הצבעוני, הרי אדם הזה הוא טהור. אדם הזה הוא טהור, אז מה יהיה עכשיו? אפור לצאר נקבל מצפון. אם אתה רוצה לפתור את נקבל מצפון, שיגיד לה, תלכי עם חלוק מלוכלך, ככה, לא יהיה לך נקבל מצפון. רגע, שנייה, שנייה, אינון, רק שנייה. קודם כל, שוב אני שואל, יש אישה ספרדיה שלא תלך עם לבנים? לא מכירים אותה. אין. תרשמו לכם את זה ברשימה שלכם, שהולכים לפי מרן. יש היום טרנד ללכת, לחזור למרן. לא תמיד הולכים לפי מרן. הנה, זו דוגמה. גם פה מעניין הרב עובדיה יוסף בספרו טהרת הבית, בהלכות למעלה, אלה שכולם קוראים, תיות גדולות כאלה, זה, שם כתוב האישה לובשת לבנים. בקטן כתוב, אבל מרן לא הזכיר את הדבר הזה, שהאישה לובשת לבנים, ממש משהו לא פוסק כך להלכה, הוא נשאר עם הלבנים, אבל הוא אומר שזה לא דעת השולחן ערוך. אנחנו הולכים לפי המנהג הרווח בין אנשים. ברור לי שאנשים לובשות לבנים. ולמה? גם ספרדיות לובשות לבנים. ולמה לובשות לבנים? כי לא שאלו את הרבנים, אנשים. אמרו להן, אל תדברו על זה עם הרב, זה לא נעים. פעם, אני אומר, יש לה תנועה. לא מדברים עם הרב, מחמירים. אבל בכל זאת יש נפקא מינה, יש נפקא מינה שאחרי הכל דעת מרני, שלא צריך ללבוש לבנים, נפקא מינה לשעת הצורך, שכמובן מרן זה אילן גדול להתעלות בו. לפני שנדבר על האילן הגדול, מה ההיגיון של השולחן ערוך? יש פה שאלה גדולה, והבירור שלה לדעתי הוא חשוב מאוד. אני חוזר, מסביר את הכל כבר. מה אומר השולחן ערוך? מרן אומר, האישה עושה הפסק טהרה, עכשיו תלבש חלוק נקי. הוא יכול להיות צבעוני, אבל שיהיה נקי. מסכים איתי הפשט בשולחן ערוך? תלבש חלוק. יש מעט מאוד אנשים שיומדים את ההלכה הזאת, שזו דעת מרן. נכון הרב פיקלי? אפילו תלמידי חכמים מובהקים, נכון, אפילו תלמידי חכמים מובהקים הבינו בדעת מרן אחרת. אבל עכשיו קוראים את מרן עוד פעם, ואם זה לא כך, כי מרן אומר, תלבש חלוק הבדוק לה שאין בו כתם. בלילה תשים סדינים הבדוקים מקטנים. אז זה אומר הרמה, שיהיה לבן. מרן, השולחן ערוך, אומר שמספיק שתלבש בגד נקי. צבעוני נקי. ונשאל את השאלה, יש לנו כלל ידוע שבבגדי צבעוניים אין דין קטמים. אנחנו מחלקים, דיברנו על זה כבר בשנים הקודמות, בין דם האסור מדאורייתא לדם האסור מדרבנן. דם האסור מדאורייתא זה דם שבא בהרגשה, ומדרבנן זה דם שבא בלי הרגשה. אל תשאלו אותי עכשיו מה קורה היום. היום אין הרגשות, התבטלו מן העולם, דיברנו על זה כבר. אבל דם האסור מדאורייתא הוא הדם הבא בהרגשה, ומדרבנן שלא בהרגשה. דם שלא בהרגשה, תמי מדרבנן. על בגדי צבעונים לא גזרו. למה לא גזרו? כי אפילו אם יש ספק קטן לגבי הצבע, כבר חכמים התירו את הדם הזה. אז לפי זה מה עשה השולחן ערוך? אתה אומר לאישה שתלבש בגד צבעוני בדוק מקטמים, תראה עליו דם, ויהיה טהור. ינון אומר דבר מבהיל, אומר שזה יתאמה. זה מה שאתה אומר? זה יתאמה, שבשבעה נקיים מרן מחמיר, אבל אין לו את הזכות. כלומר, עם כל הכבוד, למרות שהוא מרן, אבל הוא לא יכול לאסור מעבר לשס. אם השס אומר שהבגדי צבעונים לא גזרו, אתה לא יכול לאסור להמציא איסור. זה דבר כזה, כמה תלמידי חכמים אמרו את הסברה הזאת, שמרן סובר שבשבעה נקיים זה יותר חמור. אפשר לפלפל בזה, למה?
כי בשבעה... אתה יודע, שתלבש לבנים,
תלמדו
להמציא
דין, ככה עובר. צודק. צודק הרב פיקל. אבל רבותיי, אני רוצה לשאול שאלה נוספת. בעצם השאלה שלנו היא כזו. חוזר לרמה. הרמה, שזה מנהג הספרדים האשכנזים, שאנשים הולכות עם לבנים. למה עשה את הדבר הזה? כי הוא רוצה שהאישה לא תשחק במשחקים. זאת אומרת, אם יש דם, נתפוס את הדם הזה ולתאמה את האישה. הייתי אומר אבל, שאולי זה נכון בדם דאורייתא ולא בדם דרבנן. זאת אומרת, האם יש לנו עניין בשבעה נקיים גם לאסור קטם? אתם מבינים מה אני מתכוון לומר? לכאורה, בשבעה נקיים אנחנו רוצים שאם... השאלה, אני רוצה לשאול שאלה אחרת, נאמר, בעצם למה כל הסיבוך הזה? אם היא תרגיש, זה אסור, ואם לא תרגיש, זה מותר. למה צריכים לסבך אותנו? אנחנו חיים היום בעידן שאנשים לא מרגישות. זה נתון. אנשים אינן מרגישות. דיברתי על זה הרבה פעמים, אני עושה על זה מחקרים כל הזמן. אנחנו רוצים בפוסקים, למשל הרב עובדיה יוסף כמעט לא מזכיר את העניין הזה, כי שיטתו של הרב עובדיה יוסף שהוא תמיד הולך עם המקורות של פעם, הוא כל כך נאמר מתייחס למציאות העכשווית, לא מזכיר את העניין הזה, אבל כשאתה חוקר אותו, אז כמה פוסקים הזכירו, הציצי אליעזר, הרב ווזנר ועוד, שאנשים שלנו לא מרגישות היום. יש מעט נשים שמרגישות זיווה דבר לך, כלומר יש לנו שלוש הרגשות, פתיחת מקור, אף אחד לא יודע מה זה היום, זעזוע הגוף, נעלה מן העולם. זיווה דבר לך, יש נשים שמרגישות, אבל מרגישות את זה בחוץ. זאת אומרת, אם אנחנו מחלקים את הפנים של האישה לשלוש, הרחם, צוואר הרחם והנרתיק, אז זיווה דבר לך, מהרחם, אף אחד לא מרגישה. מצוואר הרחם, אף אחד לא מרגישה. אישה מרגישה, זיווה דבר לך, בנרתיק. זיווה דבר לך, בתוך הנרתיק. אם זה ממש מצוואר הרחם לנרתיק, טוב, יש מי שאוסר את זה, נוכל למצוא אותו. אבל אם זה זיווה דבר לך בתוך הנרתיק, אין מי שאוסר את הדבר הזה, מדאורייתא. כלומר, זה נשאר בדיני קטמים. כלומר, סוגיית הרגשות בטלה מן העולם. סיפור מדהים. למה הרגשות בטלו מן העולם? כי אנחנו איבדנו את המודעות לעצמנו. זה העידן הפוסט-מודרני גרם. פעם, אישה הייתה רגישה, יש לה דם בפנים, היא יודעת. דם יוצא החוצה. היום, איבדנו את המודעות הפנימית. זה דרוש שדרשתי בעניין הזה, לא יודע אם זה נכון, אבל מכל מקום מה שברור זה שאין יותר הרגשות. היה איזה תמיד חכם אחד שעשה מחקר על הנושא הזה וגילה שעד לפני 150 שנה, כלומר בשלב שקודם המהפכה התעשייתית וההמבורגר, לנשים היה וסת קבוע. רוב הנשים היה להם וסת קבוע, ככה המציאות התלמודית. איך יודעים שהמציאות התלמודית יש נשים יש וסט קבוע? כי כל הדין של פרישות בנוי על זה שאם אין לה וסט קבוע זאת תקלה, כבר יהיה לה וסט קבוע, בטח זה וסט החודש או וסט 30 יום, אבל יש איזו תקלה שאין לה וסט קבוע. היום אישה שיש לה וסט קבוע זאת תקלה, כלומר אישה שראתה שלוש פעמים באותו זמן זאת טעות, זה כבר יעבור, זה כבר נעלם. רוב אנשים יש כמה, אבל זה די נדיר. אז אנשים כבר אין להם וסט קבוע וגם אין להם הרגשות. המהפכה התעשייתית והמבורגר, מה שנקרא ג'אנק פוד, גרם לאנשים להפסיק להיות רגישים לעצמם, אין הרגשות. עכשיו השאלה מה עושים? אם אין הרגשות, אז הכל אסור מדרבנן. אז יש כאלה, היה איזה רב אחד צדיק, אמר בדרך הלצה, שאמר הנה אנשים היום לא מרגישות, אז יוצא שכל הדמים שאנשים רואות היום זה מדרבנן, והקדוש ברוך הוא עשה חסד עם דורנו, אין יותר איסור נידה. מדאורייתא. רק מדרבנן, ושעם ישראל לא נכשלים ביסורי תורה, רק ביסורי דרבנן. זה רב אחד אמר לתלמיד שלו ככה בסוף, כולם יודעים. את הדבר הזה. זה דבר מבהיל, כמובן. הפוסקי דורנו התמודדו עם השאלה הזאת. מה קורה בכל זאת עם הרגשות? יש בזה 3-4 שיטות. אני אומר לכם עכשיו בדעתי דרך הסעיף הזה. זה ברור שיש מצבים של דם בלי הרגשה. מדוע? כי כתוב בגמרא, במסכת נידה, דף למתת, מעשה באישה אחת שהתבילוה אגב אימה. זאת אומרת, אישה ילדה תינוקת, התינוקת ראתה דם. מיד אחרי הלידה היא ראתה דם, ואז התבילו אותה ואת אימה ביחד. אימה הייתה תומת לידה, והיא הייתה תומת נידה. אז היא הייתה קטנה רגע, עכשיו נודע, יש לה הרגשות? מה? אבל גם יש להניח שהיא לא מרגישה. ילד קטן שנולד הוא לא מספיק מודע לעצמו, אתה נוגע בו, הוא לא מרגיש אותך. ועוד דבר, יש מחלוקת האם וסתות דאורייתא וסתות דרבנן. הלכה וסתות דרבנן. אבל יש כמה אמוראים שסוברים וסתות דאורייתא. זאת אומרת, אם אישה ראתה 3 פעמים, באותו תאריך, הגיע התאריך בפעם הרביעית, והיא לא ראתה אדם מטמאה. כי בטוח ראתה. אבל היא לא הרגישה.
היא לא ראתה,
בדקה או לא? לא חשוב. טמאה ולא בדקה. ולא בדקה, טמאה. אבל היא לא הרגישה. פה רואים שאפשר להיות טמאים גם בלי הרגשה. גם פה רואים את זה. אני חוזר לעניין. אני שואל, הרי מה? והשכונות, מה אתם רוצים? אתם רוצים שאנשים תספורנה 7 נקיים. אז אם תרגשנה, אנשים של פעם היו מרגישות, אם תרגשנה, אז הם ידעו שראו דם. אומר השולחן ערוך, שכשיש הרבה דם, זה תמה אפילו על צבעונים. וזה המקור של הדין הזה מהגאות מימוני. אישה שלובשת בגד נקי ויש עליו הרבה דם, אדם ניכר עליו, זה לשון הגות מימוני, זה תמה דאורייתא גם בלי הרגשה. וזה מה שמרן רצה לומר, לא לשים לבנים. למה לא לשים לבנים? כי אם את שמה לבנים, אז את מתמת קטם אפילו בגודל של גריס שתמה על הלבנים, וזה דרבנן, ואני לא רוצה שכתבים דרבנן יסתרו את הסביבה נקיים. אבל אם יצא לך הרבה דם, מה זה הרבה אני לא יודע, אף אחד לא יודע בדיוק, אבל הרבה דם, זה יהיה תמה מדאורייתא, למרות שהאישה לא הרגישה. כותב את זה, הכל נמצא בבית יוסף. הוא כותב את זה מילים קצרות, שהצבעונים ניכר, הוא אומר, למה צריך נקיים? כי הנקיים, הדם ניכר. כלומר, מצב, הרי בגד צבעוני, זה בגד שאם יש עליו קצת דם, זה מטושטש לך. ברגע שיש הרבה דם, אישה שמה בגד שחור. כל היום אנשים שמות לבנים שחורים. אז היא שמה בגד שחור. אם יש לך קטם קטן, זה לא ניכר. ברגע שיש הרבה דם, אתה תראה שזה אדום. וזה תמיד דאורייתא. ככה אני מסביר בדעת השולחן ערוך. מכאן הגיע מה שאנשים אומרים היום, שראיית מחזור מטמאת דאורייתא, אפילו אם האישה לא הרגישה. מאיפה הגיע בש"ס אין לזה? כאן יש מקור לדבר הזה. הדבר הזה יוצר הרבה סיבוכים. לדוגמה, במניקות, יש תופעה אצל נשים מניקות, בגלל הסיפור ההורמונלי, לפעמים אישה מניקה, המחזור שלה מופיע בתור רצף של כתמים. כלומר, זה לא מופיע בתור מחזור רגיל, אלא דימום של יומיים, נאמר, של כתמים. גם שבוע, אבל יכול להיות רק יומיים של כתמים. ויש אף אחד לא יודע להסביר. האם, עכשיו יהיו לכם צבעונים. אז האם זה כתמים שבגדי צבעונים מותר, או זה כתמים, או זה דאורייתא שאפילו בגדי צבעונים זה יעשו. ואני חוזר לדעת השולחן ערוך הזה, שאם ניכר הדם, ושוב, השיעור לא ברור, אם יש הרבה דם, זה טמא דאורייתא. פחות או יותר, פחות או יותר, מה? איזה פתחי תשובה? איזה פתחי תשובה? תורת השלמים אתה מתכוון? פתחי תשובה, איזה סעיף קטן?
ג'
ג'
מה זה
שאלה טובה. איזה פתחי תשובה? אבל הוא מדבר על הלבנים. אני לא מוצא את זה, ניר.
הבדוק לה,
אין תשיבת מי חזקה, שאתה פיתה שמצא כעצם ממני בונה, לערב סיפה
פטרה מחדש.
כן.
כן,
אני איתך.
להסביר אני לא רוצה.
אבל מה מצאת שם?
מה שכתוב על החברות שלה, אם היא רואה איזשהו קטם.
כן. אבל זה קטם, כי הייתה עם לבנים, אז קטם מתמא. המילי צדקה הולך לפסק הרמה, אתה חושב שיפסוק ממרן? המילי צדקה זה רבי נלן צופר. אני חוזר עוד פעם, לדעת מרן הולכים עם צבעונים נקיים, שאז אדם ניכר, זו שנועה בית יוסף, זה יתאמה דאורייתא. ולא הולכים עם לבנים, כי בלבנים אתה גורם לאישה להתאמה גם בקטנים, זה רבנן. הרמה החמיר. לא יודע הרב פיקלין, לא יודע. כן, בסדר, בסדר, בסדר. הרמ"א החמיר וכתב שצריכה ללכת עם לבנים. כך נוהגות כל הנשים, גם הספרדיות, גם אשכנזיות, ובזה נוצרה חומרה גדולה מאוד. מהי החומרה הגדולה? שאנחנו רוצים שהאישה תתאמה גם בקטם דרבנן. חידוש עצום. כלומר שהבדיקה, השבעה נקיים יהיו גלט, ואפילו בלי דבר שמתאמה דרבנן. כי אין בעיה להתחמק ולהרים על גדר דרבנן. כן, בהלכות נידה זה מצוי, כי התירו לה ללכת עם בגדי צבעונים בימי טהרתה. זה שאלה, ינון, זה שאלה רוחנית כבר, אבל אנחנו יודעים שאישה בימי טהרתה טוב שתלך עם בגדי צבעונים כדי שלא תסתבך עם כתמים. אומר השכן ערוך, אז מה זה משנה? אם את הערתיים, יש שבעה נקיים, שתי אחים צבעונים, זה לא יסתבר עם קטמים. לעומת זאת, ראיית דאורייתא, זה מציאות, זאת עובדה, ולכן אסור, לא נביא את עצמנו למצב שבו נתבלבל ונתשטש. אבל בכל זאת נוהגים כמו הרמה. פה, תראו עכשיו את הסיבוך שנוצר בדבר הזה. הוצאת לי את המילים מהפד. יש היום פד. הפד, נשים הולכות איתו, רוצות ללכת, זה נכון, בשבעה נקיים. רוצות ללכת עם הפד בשבעה נקיים, כיוון שבשבעה נקיים יש הפרשות, אפילו אם אין דימומים. הפד הוא לבן, אבל הוא לא מקבל תרומה. יש עוד הלכה. מה? גם לספרדים גם לאשכנזים, הוא בעצם לא מקבל תרומה. נכון שכמה מרבני האשכנזים מחמירים בנושא של הפד, אבל הם מחמירים. זאת אומרת, זה חומרה. באלמה הרב ווזנר כותב שהוא מחמיר בנושא של הפדים, ויש בזה טעם כמוס עמו קרוב להלכה. לא יודע בדיוק מה הטעם הכמוס עמו הקרוב להלכה. הרב אלישיב אומר שאם הפד דבוק ללבנים הוא בטל, ואז הוא כבר כן מקבל תומה. זה מה? לא, פה יש סוגיה אחרת. לא בטוח. כיוון שהפד הוא רחב, למעשה אתה מוצא את זה, אתה מוצא את זה על הפד. מה? אם זה דבוק ללבנים, הרב אליושיב מחמיר בדבר הזה. פד, מה? תמיד דבוק ללבנים? מה? אם הפד דבוק ללבנים, הרב אליושיב מחמיר בדבר הזה, והרב עובדיה מקל בזה, ובשבעה נקיים זה יצא, פה זה יתחלף. כי אם האישה שמה את הפד הזה, אז היא גורמת לעצמה להיטהר, למרות שהוא לבן, היא גורמת לעצמה להיטהר, וזה הסיבוך שנוצר. הדבר הזה תלוי במנהגים. למעשה אני אומר שלספרדים נראה לי שאפשר להקל, כי האישה לא רוצה להתלכלך, והיא חוזרת לדעת מרן, מקסימום חזרה לדעת מרן שהיא הולכת עם בגדים נקיים ולא לבנים. ולאשכנזים זה נדבק, אז כמו הרב סוריף על הרב אלישיב. בקיצור, אישה שיש לה הרבה הפרשות ובאמת קשה לה, יש מקום להקל, לשים פט, והמחמירה תבוא על הברכה שהיא הולכת רק עם לבנים שבטוח יתאמו אותה. למעשה אם אנחנו נמצא דבר על הפט, יבואו לרב, הרב יתיר, אם הוא דתי לאומי. אז לא יודעים, לא ידוע כרגע. נכון, הרב פיקלי אומר שיש עוד דבר. הפד משתי סיבות לא מקבל תומה. א', הוא לא עשוי מצמר ומפשטים, אלא הוא סינתטי, וב', הוא קטן משלוש על שלוש אצבעות ברוחב שלו, ולכן הוא לא מקבל תומה. אלא אם כן אומרים שהוא בטל לבגד ואז הוא מקבל תומה. זה תלוי בעניין הזה. בקיצור, תלוי בעניין הזה מה סוברת האישה כאשר היא תמצא משהו אדום על הפד. אם היא תטהר אותו, אז היא לא יכולה לשים אותו בשבעה נקיים. אם היא תטמא אותו, היא יכולה לשים אותו בשבעה נקיים. אם אישה באופן וולונטרי תגיד שהיא תטמא כל אדום שימצא על הפד, נראה שזה בסדר. כמו צבעוני, אותו דבר. כן, כבר נגיע לזה. אם כן, רבותיי, לגבי הפד יש פה איזו סוגיה לא ברורה. אני חושב באופן פשוט נראה לי שהפד זה מחזיר אותנו למצב של בגד צבעוני. באופן פשוט יותר, הפד הוא לא מקבל תומה. ולכן אישה שיש לה הרבה הפרשות יכולה לחזור לסמוך על דעת מרן. ספרדיות בטח, וגם נשים אשכנזיות יכולות לסמוך על דעת מרן. בעצם יש לה השאלה לגבי הצבעונים, מה הדין בצבעונים בשבעה נקיים? הרמ"א אומר שלא, אבל הרמ"א אומר שלא בדיעבד, בשעת הדחק, כגון אישה הולכת בדרך ואין לה בגדים, תוכל לספור שבעה נקיים. אז אישה שיש לה הרבה הפרשות, האם נדון אותה כשעת הדחק? נפלה בזה המחלוקת, כי יש כאלה שאמרו, מה זה התרגיל הזה? הרי בדיוק בשביל יש לבנים, כדי שאם יש לך הפרשות של דם, תתאמאי. אבל רב משה פיינשטיין בכל זאת התיר את הדבר הזה, וכתב שאישה שיש לה חשש ודאי שהיא לא תצליח לגמור את השבעה נקיים, זה כבר חומרה גדולה להחמיר עליה יש לה הרבה הפרשות, ואז יכול להיות שהיא תגמור את השבעה נקיים, צריך לספור עוד פעם שבעה נקיים, יכולה ללכת עם בגד צבעוני. וכך הלכה הרווחת היום, שאישה שיש לה בעיות של פצעים או של הפרשות הורמונליות בלתי צפויות, דברים כאלה, יכולה ללכת עם בגד צבעוני בשבעה נקיים. העיקר לא להקל בדבר הזה, בקלות. חמש דקות הקדמה לסעיף הבא של שבעה נקיים. אנחנו מתקדמים הלאה, סיימנו את העניין של הפסק טהרה, רחיצה, לבישת הלבנים, ואנחנו עוברים לשבעה הנקיים. שבעה נקיים, יש לנו פה סוגיה גדולה, מה זה? מה זה אותם שבעה נקיים? נושא לא ברור. היום, כי רוצים לרגש את הנשים, אז יש בעיה ככה, לנשים יש בעיה פסיכולוגית, נשים לא אוהבות לבדוק. מצאנו נשים שיש להם ממש קושי עם הדבר הזה, הבדיקות מטרידות אותן, כל הזמן נראה להם חופרות בלא נעים, לא רוצות לבדוק. ויש לנו כל מיני סיפורים, אפשר לכתוב על זה, לא נכתוב על זה שום דבר, אבל כל מיני סיפורים מדהימים של נשים שקשה להן לבדוק. ובמיוחד הקטע הפמיניסטי גורם, שאישה אומרת איך תבדוק אתה, למה אני צריכה לבדוק כל הזמן, וזה הולך וגובר בדורנו, כל הצרות שמו על האישה, הגבר אצלו, הכל בסדר, היא צריכה פסק טהרה, אחר כך צריכה לבדוק כל יום, אחר כך צריכה חפיפה, אחר כך חציצה, אחר כך טבילות, וסיסו ושמחו, והוא האפנדי. הגדול צריכה להיות חלוקה של הנטל, ואין. הנושא הזה כנראה לא נוכל לחלק לנטל, יש בעיות בנושא של הבדיקות. מה עשו מדריכות הקלות? אומרים לאישה, את בודקת, את נעשית יותר טהורה. עוד בדיקה, עוד יותר טהורה. וככה 14 בדיקות את נעשית טהורה יותר, אני מצטער שאני לא יכול לבכות תוך כדי, כי יש מדריכת קלות שהיא בוכה בקטע הזה, שהיא מסבירה כמה שנעשית עוד יותר טהורה, היא בוכה, כל אנשים בוכות ובודקים. השאלה באמת, האם צריך להתרגש כשבודקים שבעה נקיים או לא? הדבר הזה שנוי במחלוקת ראשונים. מה זה שנוי במחלוקת ראשונים? הידוע, יש לנו מצווה לספור את העומר. וספרתם לכם עם אחרת השבת. ויש לנו גם עוד מצווה, וספרת לך שבע שבתות שנים, שבע שנים, שבע פעמים. זוהי ספירת היובל שהרמב"ן אומר, המקור בספרי, שבית הדין היו מצווים לספור בכל שנה היום אחד ליובל, היום שניים ליובל, וכולי על זה הדרך. והנה יש לנו מצווה או פסוק שלישי, וספרה לה שבעת ימים ואחר תתהר. האם האישה צריכה לספור היום יום ראשון לשבעה נקיים? ובעצם השאלה היא, מה הסברה של שבעת הנקיים? האם שבעת הנקיים הם, הרי אישה ראתה דם, אנחנו אומרים שתעשה הפסק טהרה, אין דם, תגמור, למה צריך גם שבעה נקיים? אם זהו תהליך של ספירה כמו ספירת העומר, אז זה אומר אתה מתקרב למטרה. נכון שהאישה עשתה הפסק טהרה ויודעים שאין דם, אבל היא צריכה לספור, להתקרב, להתעלות יותר. ואיך סופרים? איך היא יודעת שבאמת היום יום ראשון לשבעה נקיים? היא בודקת, ואז היא רואה שהיא טהורה, והיא אומרת היום יום ראשון לשבעה נקיים. שאלו התוספות במסכת כתובות, דף סמך דלת, למה האישה לא מברכת? אשר קידשנו מצטה וציוונו על ספירת שבעה נקיים, היום יום אחד לשבעה נקיים. למה האישה לא מברכת? תרצו התוספות שם, כי יש חשש שמה תראה ותסתור. זה לא אותו דבר. הרב פיקלי, אתה תצליח לחלק בעניין הזה, יש חשש שמה תראה ותסתור. כך אומר התוספות. ולפי זה יוצא שצריך לספור בלי ברכה. ולומר, היום יום אחד לשבעה נקיים, היום יום שני לשבעה נקיים, וכו' וכו' וכו'. זו יש את התוספות. ובספר האגור כתב שגם מברכת, ואם תסתור, מה בכך, כמו בקריאת שמע על המיטה, שאדם מברך, אף על פי שלא בטוח שהוא ירדם, מה שאי אפשר לומר על קריאת התורה. זאת אומרת, דנו הפוסקים, בשביל אחד אומר, שמע ישראל, אולי הוא לא ירדם. איך זה, אנחנו רואים אותם ירדמים כל הזמן בקריאת התורה. אבל גם בקריאת התורה יש לה כמה סגולות. אבל לגבי הסתם לילה, זה לא בטוח שזה אותו דבר. ולכן האגור כתב שגם יכולה לברך. השלה ציווה את אשתו הרבנית להגיד כל יום בהפה, היום יום אחד לשבעה נקיים. אם כן, המקורות האלו שהבאתי, עליהם סומכות הרבניות מלמדות הקלות שמרגשות את הנשים בזה שהיא סופרת, היא נעשית יותר טהורה. כן, אבל לפי זה יוצא שאם היא לא ספרה אז לא עלו לשבעה נקיים. והאמת היא שיש לנו רשימה ארוכה של ראשונים, וביניהם הגאות מימוני שכתבו שזה לא ככה. ושבעה נקיים זה רק לבדוק שבעה ימים שהאישה לא רואה. החמירה התורה על הזווה, ההבחנה בין עדה לזבה מסובכת, לא עכשיו, החמירה התורה על הזבה, שאולי בכל זאת ראתה. שבעה נקים זה משהו אחר. פשוט לבדוק, זה פחות רומנטי, זה פחות מרגש. זה לבדוק שבעה ימים שהאישה לא רואה, סליחה. ולכן, יש לזה הוכחה גמורה. האם בצילום שלכם יש לכם את סעיף ח'? כן. סעיף... בשולחן ערוך. אני מכיר לכם, זה גמרא מפורשת בעצם. הגמרא דנה לגבי אישה שהיא שותה. שותה שראתה דם. איך בודקים אותה? היא לא יכולה הרי להתרגש, להגיד אני יותר טהורה, יותר טהורה. היא שותה. הגמרא אומרת שהחברות שלה בודקות אותה. חברותה עושות לה בדיקת שבעה נקיים, והשולחן פוסק את זה להלכה, בסימן קוף צד יבב סעיף ח', וכן השותה, או שנטרפה דעתה מחמת חולי, צריכות פיקחות לבדוק אותן, כדי שתהיינה מותרות לבעליהן. מה יוצא מן השולחן ערוך הזה? לא צריכים להתרגש כל כך הרבה. שבעה, אני מצטער שאני הורס את זה, אבל זה ככה. שבעה נקיים זה פשוט לבדוק שבעה ימים שהאישה לא רואה דם. זה צריך לראות שמה יותר פשוטה. היום אנחנו מתרגשים רק מקדושה. רוצים לראות את הקדושה בחוש. אם בודקת יום אחד, נעשית יותר קדושה. עוד יום אחד, עוד יותר קדושה. שבעה עמים זה כבר שבת. המקווה זה השמיני. שמען השמיני כבר מגיע למדרגה של ברית מילה. אני מצטער על הריסת הדבר הזה. ומה? זה עוד שאלה, כמה צריכים לבדוק? אני מצטער שאני הורס את הדבר הזה. שבעה נקיים זה לוודא במשך שבעה ימים שהאישה לא ראתה שוב דם. צריך לזה יראת שמיים מאוד פשוטה בשביל הדבר הזה. זה פחות רומנטי, לא נצליח לרגש את אנשים שמשמיעות את קולן ב- 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 באמירה כזאת, אבל כן נצליח לרגש את אנשים הפשוטות ויראות שמיים שפשוט יודעות שצריכים לוודא שלא רואים דם. עם כל זה, יש דעת הרבה פוסקים שאומרים שיש שתי סוגיות לא קשורות זו בזו. כלומר, הבדיקה זה כדי לבדוק שאין דם. חוץ מזה, אישה צריכה לדעת שהיא בשבעה נקיים. ועכשיו היה מעשה בזמן האחרון, באישה ש... באישה שנכנסה לניתוח בשבעה נקיים שלה, והיא הייתה מורדמת כמה ימים, ועכשיו השאלה היא מתאבד את השבעה נקיים, בימים הללו שהיא מורדמת, כי היא לא חושבת על השבעה נקיים, ורבים מפוסקי הדור התירו גם את המצב הזה והביאו ראיה משותה. כלומר, השאלה היא, בוא נגיד לך בעצם השאלה להלכה היא כזאת, מה קורה באישה שהיא יודעת שהיא לא ראתה דם, אבל היא לא חשבה שהיא בשבעה נקיים? בזה ייבחן הדבר הזה, יש בדבר הזה מחלוקת. כלומר, יש בעצם שלוש שיטות. יש כאלה שאומרים שהאישה צריכה להגיד היום, יום אחד לשבעה נקיים וכו', זה השלה. יש כאלה שאומרים שהאישה צריכה לדעת באופן כללי שהיא בשבעה נקיים, והבדיקות זה כדי לוודא שהיא לא רואה דם. והרוב אומרים שהיא בכלל לא צריכה, אבל בעצם השאלה הזאת היא למעשה, רק אני מבקש לא לפסוק לבד, שאז קוראת למעשה ככה. אני אגיד לכם מתי היא קוראת למעשה. זה קורה למעשה כאשר האישה עושה בדיקה של הפסק טהרה. היא אומרת, זה לא, הפסק טהרה לא טוב, לא טוב. למוחרת היא עושה עוד פעם בדיקה של הפסק טהרה, גם זה לא טוב. עוד בדיקה של הפסק טהרה, גם זה לא טוב. הבעל אף פעם לא זמן ללכת להרה, והאישה בישנית. אחרי שבוע הוא מגיע לך, אם כבר באתי, אני בא עם כל ההפסק הטהרה, סתם תראה. ואז אתה אומר לו, הכל טוב. אתה אומר לו, הכל מצוין. אבל האישה אף פעם לא עושה שבעה נקיים. היא עשתה רק הפסק טהרה שבוע. מה הדין? אבל מה הדינה של האישה הזאת שהיא מבחינתה לא התחילה את השבעה נקיים אף פעם? כן, בראש. האם שבעה נקיים זאת עובדה מציאותית שהאישה הזאת לא ראתה דם? אם מדברים על הקדושה, היא גמורה. אין, לא הייתה קדושה בכלל. היא כבר עושה רק הפסק טהרה, היא מחוסלת האישה הזאת. אין קדושה. היא לא הייתה שבעת ימים למדרגה של מתן תורה. רק בדקה. מה? לא, אם צריך להגיד... לא, אבל בדיקה זה לדעת שעכשיו יותר תהורה, אז אין את זה. אבותה, השאלה הזאת היא שאלה מסובכת. השאלה הזאת היא שאלה מסובכת. החזוני שיציר את זה, זו שאלה סבוכה, והשם הפילנו מלכנס לסיפור הזה. זה קורה, לצערי הרב, זה קורה. היא שאלה מסובכת, נדבר על הכל. אבל באופן פשוט, ההיגיון הפשוט של שבעה נקיים, אני אומר את זה בתור מבוא, זה לוודא במשך שבוע שהאישה לא רואה דם. זה שבעה נקיים, ולא צריכים להעמיס על זה רומנטיקת יתר כדי לשכנע את האישה הפמיניסטית בכל זאת לעשות את זה. שבעה ימים לא ראה את האדם, זה שבעה נקיים. מה אתה אומר, גיל?
אני אומר את זה, לא רק
לא, 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 כי היא אמרה זה דם והוא פה. אם היא אמרה זה דם והעד לא לפנינו, אנחנו מאמינים לה, אבל היא אמרה זה דם, היא אומרת לבעלה, זה דם. בעלה אומר, לא יודע, אני לא מתעסק בזה, בוא ניקח לרב. וזה לא דם, זה לא תמין, אין בעיה. לא, כי כל מה שאנחנו אומרים שהאישה מתאמה את עצמה, זה רק בגלל שאנחנו מאמינים לה, היא נאמנת על הדבר הזה. זה נאמנות של האישה, שבי ענף שחתיכה ביסורה, זה נאמנות שלה. אבל אם זה היה בטעות, אפילו אם היא אמרה, אפילו אם היא אמרה, אדם הזה אדום, והולכים לרב והוא לא אדום, היא לא תמאה. שאלה? זה לא כל כך דומה. זה דם נידה, זה עניין מציאותי. אם זה אדום זה מטמא, אם זה לא אדום זה לא מטמא, ולכן האישה הזאת תהיה טהורה, זה בטוח. השאלה אם היא ספרה שבעה נקיים. מדובר באישה שהיה לה מחזור, עכשיו היא עושה הפסק, מבחינתה הפסק, האם בסופו של דבר שבעה נקיים? זו השאלה. רבים הפוסקים מתירים את הדבר הזה, ויש כאלה שמשה פיינשטיין מתיר ועוד, אבל יש כאלה שאוסרים, אבל לא בגלל שהיא לא עשתה בדיקות טובות, אלא בגלל שבאופן כללי שאת צריכה לדעת שהיא בשבעה נקיים. זה קשור לשאלה חשובה, למה הראשונים לא מנעו את וספרה לה כמצווה? לכאורה כתוב בתורה, וספרה לה שבעת ימים אחר תתאר, למה היא מצווה לספור? התשובה, אין מצווה לספור. האישה תמאה הזאת עובדה. אם היא רוצה להפסיק להיות מאה, היא תובלת, כמו שאין מצווה לטבול. תשאר תמאה. אין מצווה לטבול, וגם אין מצווה לספור. כל אלה הם תהליכים של וידו, שאכן האישה הזו יכולה לטבול. שבוע הבא, אז מתוך כך נכנס ממש להלכה הפרקטית, איך נעשות הבדיקות. רבותיי, בנושא הבדיקות יש הרבה בעיות היום. נשים אינן יודעות את ההלכות הללו. לצערי הרב, יש מלמדות קלות שדעתן קלה. לא בכף, בקוף. נשים דעתן קלה בכף. רוצות להתחתן. נשים דעתן קלה. רוצות להתחתן. אבל המלמדות קלות לפעמים דעתן קלה בקוף. לא, נשים דעתן קלה זה גם בקוף. אבל מלמדות קלות דעתן קלה לפעמים, הן מלמדות את הנשים לפעמים. אנחנו בישיבה עכשיו, בגלל תקלות שהיו, אני ביקשתי מאלה שאחראים על החתנים, שידאגו לאשר כל מלמדת קלות. יש הרבה מצוינות כמובן, אבל לדעת עם מי הקלה לומד. כמובן שיש מלמדות קלות שלומדות לייט. זאת אומרת, רואות הקלה שמולן, אומרות זאת לא כדאי להמיס עליה יותר מדי, ולומדים אותה את הדיעבד לכתחילה, ואז היא מגיעה לחתונה, ויודעת שצריך לעשות בדיקה ביום הראשון וביום השביעי, ואז היא שוכחת ביום השביעי, ואז טלפון לרב, שכחתי מה עושים, וכך מתחילות כל הצרות. אז שינון ההלכות הללו, אני מתאר לעצמי שלרבים מאיתנו הוא יגרום להרבה הפתעות אחרי זה, בפער שבין הידע שיש לנו מהשולחן ערוך לבין הידע של אנשים. ברוכים תהיו, שבוע טוב.